פרשת השבוע, פרשת קורח, והגמרא במסכת סנהדרין בדף קט עמוד ב וקי עמוד א ממשיכה לעסוק בעניינו הזה של קורח בפרשה הזאת. אחד הדברים הראשונים שהגמרא אומרת, אמר רב, און בן פלט אשתו הצילתו, אמרה לו, מי נפקא מילה חמינה, אמא רבה, אתה, מה זה משנה לך, אהרון רב, אתה תלמיד, ואם יהיה קורח הוא יהיה הרב, גם כן יתהיה תלמיד, מה אתה צריך להתערב במחלוקת הזאת? אמר לה, מה אני יכול לעשות? אנחנו כבר נשבענו אחד לשני שכולנו נהיינו נאמנים זה לזה, ויחד אנחנו נצא כנגד אהרון. אמרה לו, אני יודע שכל העדה כולם קדושים, אני יודעת שכל העדה כולם קדושים, ואני אדאג לכך שאתה לא תצטרך ללכת. תשב אתה ואני אציל אותך. היא נתנה לו יין לשתות, הוא נרדם, היא ישבה בפתח הבית וסתרה את שערה, וכל מי שבא לקרוא לו, או הוא ראה אישה עם שערות סתורות, מיד הסתלק. צדיקים לא רוצים לעשות עבירות, להסתכל על שיער באישה ערווה, מדרבנן גם השיער הוא ערווה, אסור להסתכל, אז צריך ברחו מהאי הצניות הזאת. ובינתיים נבלע קורח ועדתו, והוא ניצל. זו תופעה מאוד מעניינת. אנשים צדיקים, כל כך צדיקים, שמקפידים בזהירות, בצניות כל כך גדולה, והולכים לעשות פעולה שכל כך מקולקלת, עד כדי כך שהארץ בולה אותם, שלא היה עוד עונש כל כך עמוק כמו העונש הגדול הזה. יש ללמוד מכאן, הגמרא רוצה כנראה ללמד אותנו את העניין הזה, שלפעמים אנשים צדיקים בתוך תוכם יש קלקולים, הם עושים הכל לשם שמיים, כאילו, בצדיקות מאוד מאוד גדולה, בדביקות, באדיקות, ובתוכם יש קלקול, יש ריקבון, קנאה. זה מה שהיה כאן. לא היו מודעים לקנאה, שהיא הגורמת לכל הערעור הזה על הנהגתו של משה רבינו, על פי השם. מרן הרב עומד בהרחבה על העניין הזה, הוא אומר שהקלקול של אמינות זה אותו הקלקול שאחר כך אנחנו מוצאים בקורח. אומר הרב שבאורות ישראל ותחייתו פרק ט"ו יש ליסוד הראשון, אומר הרב, היא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. אבל עבודה זרה זה קלקול מבחוץ. לעומת זה, גדולה ממנה היא הרישה הצפונה הארסית של המינות. זה ערס פנימי. זה לא משהו חיצוני שאפשר אולי לזהות אותו ולהרגיש יותר את הסכנה שבו, אלא זה רשעה צפונה, כמו ארס, שהוא מחלחל מבפנים, שהיא מחפשת לפינה בעצם הקודש. מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית, את כל הנטיות הרשעיות, ולעלות עמו אל האושר, אל הקודש. זה הגישה של אמינות. לא להתנקות, לא להתאהר, לא להתקדש כדי להתרומם ולהיות מתאים למדרגת הקודש, אלא לעלות אל הקודש עם כל הזוהמה. ועל ידי כך לא מתקדשים, אלא הוא מיד מתחלל ומסתאב. ועוד זה מחזק אחר כך את הקלקולים ואת הרישות על ידי ההתחברות אל הקודש שלא בתארה. הוא ממשיך הרב ואומר שזה היה חטאו של קין. זה התחיל מקין. הסוג הזה של הקלקול, של הארס הזה. לא שעה שם אל קין ולמנחתו, מפני הרישה שהייתה בו אחוזה. אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך, היה גנוז וספון בכוח גם בעת הבאת הקורבן מפרי אדמה. כלומר, הקלקול הזה בתוכו שהוא היה טבע של רוצח, שאחר כך הדבר הזה התגלה בפועל, זה כבר היה גנוז מקודם כשהוא הביא את קורבן. וקורבן זה תועבה. הוא מגביר את כוח הרע. כלומר, כשאדם שיש בו קלקולים, ניגש אל הקודש, מקריב קורבנות, הוא עוד משתמש בכוח הקורבן, וזה מגביר בו את כוח הרע. והחטאת הרובץ על הפתח מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתכונתו. התכונה הזאת, הקייניות, זה תכונה יסודית מתחילתו של עולם. ואומר הרב, כה סובבת והולכת היא הקיינות הרשעה, החפצה שתיטב ביני השם, שהשם ישאה אליה ואל מנחתה, ובחובה יודעת היא היטב, כי מאס השם בה ופני הנופלים, וחרה לה מאוד וכעסה הגור בתוכה. ובכל עת מצו, הנה יד הרוצח מתגלה. ואומר הרב, ומה שעשתה הקיינות באדם, הקיינות עשתה באדם את מעשה המפעל הכורחי בישראל. הקריאה של כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, היא קריאה לועגת לכל תוכן הקודש, ולכל רוממות ההכנה התוכית. כלומר, שלא צריך להיות מוכנים, כולם קדושים. לא צריך איזה כוח מיוחד, איזו תכונה מיוחדת כדי להיות שייכים לעבודת הקודש של המקדש. כל העדה כולם קדושים. כך קין, גם כן, כמו שהם רוצים לעלות אל הקודש, בלי להתקדש, בלי להתאר, בלי להזדקח. על כן, אומר הרב, הוכרח הדבר שירד חיים שאולה. לעבד מתוך הקהל, ולהיות לעולם להיות לבני ברי, לבני מרי, שלא יהיה עוד ככוח וחדתו. אותו דבר, זה מה שעשתה אמינות. הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש ותומה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתומות החושך היותר מחרידות, הנכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה. זוהי הקרחות האנושית, שהיא הקיינות החדשה שממנה סובל האדם, שממנה נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פישה ונפלה ולא תוסיף קום. עד אשר יפוח היום ויפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה באדמה. כן, הרב כאן מבאר לנו את הדבר יפה, שיסוד הקלקול של קין, ואותו דבר קורח וזה אמינות הנצרות. זה לחשוב שאפשר לגשת אל הקודש בלא הכנה, בלא התאמה, בידיים מסואבות, בלא תכונה סגולתית מיוחדת. כל העדה כולם קדושים. זה דבר מאוד מושך את הלב. אפשר לשמוע דבר כזה, כולם שווים, זה מאוד מוצא חן בעיני כל השומעים. זה מין סיסמה מאוד חזקה, מאוד מושכת. כל העדה כולם קדושים. כל העמים קדושים, כל העמים שווים, שוויון. אין הבדל בין עם לעם. מה יש להשיב לכאורה על אמירה כזאת? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מימות משה ועד רבי לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. שואלת הגמרא, אבל בימי ויהושע? לא, היו עסקינים. וכן מונה הגמרא בכמה דורות, במשך הדורות בין משה רבינו לרבי, ואומרת שבכל מקום היה דוד, היה עוד. בכל דור היו עוד גדולים, לא היה גדול אחד שבו הייתה תורה וגדולה בולטת שהוא היה מעל כולם. מה המעלה? מה האמירה הזאת של הגמרא, מימות משה ועד רבי? לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. אז היה דוד, היו עוד. יפה מאוד. היו כמה. כמה שיהיו יותר, יותר, יותר נפלא. תורה וגדולה. גם תורה וגם גדולה מנהיגותית, גדולה של עושר וכדומה. תורה וגדולה במקום אחד. היו כמה אנשים. נו, זה גרוע. זה יותר טוב. מזמן משה היה רק אחד. בזמן רבי היה רק אחד. גמרא מוצאת את זה לדור המיוחד, דורות המיוחדים, משה רבינו ודורו של רבי, דורות מיוחדים במינם, שהייתה בהם תורה וגדולה במקום אחד. רש"י מפרש, לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד, לא הייתה תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד. נו, מה רש"י הוסיף על מה שאמרה הגמרא? הגמרא אמרה שלא הייתה תורה וגדולה במקום אחד, ורש"י בא ואומר, לא הייתה תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד. ברש"י לתרץ לנו את הקושייה. מה המיוחד באמת בדור של משה ובדור של רבי? ישראל הופיעו בגדולה. לא משה. משה מגלה גדולתם של ישראל. כשיש דור שבו מופיע אדם שהוא יש בו תורה וגדולה במקום אחד, והוא מתעלם מעל כל הדור. זה הופעה של גדלות הדור. זה תורתן וגדולתן של ישראל מתגלה בגדלות. שמתאחדת כאן התורה והגדולה באופן כל כך נפלא באדם אחד, שהוא מבטא את הגדולה המאוחדת של תורה וגדולה של הדור. זה היה בימות משה פעם אחת, וזה חזר עוד פעם להיות בימי רבי פעם שנייה. כי הגדולה המתאחדת באדם אחד היא דווקא מבטא את גדולת האומה שמוציאה מתוכה גדלות כזאת מיוחדת מיוחדת ומאוחדת, כן? שכל האומה כולה מופיעה בגדלות של בן אדם אחד. כל העדה כולם קדושים זה פירוד. זה לא איחוד. כשיש משהו במרכז, מישהו שמאחד את כולם, אז כל העדה היא כולה מאוחדת למציאות אחת. המהר"ל מסביר על המשנה, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. מסביר המהר"ל מדוע המשנה כאן השתמשה בדוגמה. בכל פרקי אבות לא נזכר רבי כך וכך, עסוק בתורה כמו זה, קיים מצוות כמו זה. אין דוגמאות, זה ממש מקרה יחיד. הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא מסביר שאהרון, זה היה המיוחד של הבולט באהרון, שהוא היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. במהות שלו. כי יש כהן, כשיש כהן גדול אחד, הוא מגלה שהאומה היא אחת. וזה היה אהרון, שהיה כהן גדול של כולם. גילה את האחדות של כל האומה כולה. וממילא גם היה בפועל אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא היה גם אוהב שלום ורודף שלום, כי המציאות שלו היא גילתה את השלום שבעולם, שבישראל. את הקישור שבין כל ישראל, שהרי לכולם מקושרים איתו. והוא קשור עם כולם. זה שיש כהן גדול אחד, זה מראה אחדות. והוא היה גם עומד בין ישראל ובין אבים שבשמיים. לכן הוא היה גם מקרבן לתורה. זה היה התפקיד שלו, של הכהן, שהוא שליחה דרחמנה ושליחה לישראל. כהנים שלוחי ישראל ושלוחי דרחמנה. הוא עומד באמצע. אוהב את הבריות באמצע כל הבריות, מאחד את כל הבריות ומקרבן לתורה. שיש כהן גדול אחד, כל ישראל מאוחדים. עתיד לבוא, יכול להיות שישראל יגיעו למדרגה כזאת, העולם אפילו, לא ילמדו איש את רעהו, כי כל אחד ואחד בעצמו ידע. זה מדרגה עתידה, אבל אין להקדים את המאוחר. כל דור ודור יש לו את התפקיד המיוחד שלו. ובכל הדורות עד לעתיד לבוא צריכה להיות ההדרגה של כהנים, של לוויים, של ישראלים. וככה מופיעה השלימות של האומה. האידיאולוגיה הזאת היא לא הייתה אידיאולוגיה טהורה. אידיאולוגיה של כל העדה כולם קדושים. אידיאולוגיה שנבע מתכונה של קנאה. הגמרא בהמשך אומרת שמה שהטעה את קורח זה היה ממונה, העשירות שלו. כבר שהוא היה כל כך עשיר, הרגיש את עצמו גדול, וגם לכן גם הכל נאבד, הכל שקע יחד עם כל היקום אשר לרגליו, שזה הממון שמעמיד את האדם על רגליו. אומרת הגמרא, עושר שמור לבעליו לרעתו. אמר יש לקיש, זה עושרו של קורח. העשירות שלו העבירה לו על דעתו. זה דבר מוזר. לאדם כשיש הרבה, הוא מקנה. כלומר, תכונת הקנאה היא לא תכונה למי שאין לו, והוא מקנה במי שיש לו. לפעמים, עד רבה, מי שיש לו הרבה, הוא רוצה יותר. והוא מקנה. זה יכול להיות בכל המדרגות. זו תכונה שלילית שנמצאת בתוך תוכי הנפש, שגורמת את רוב הצרות אולי בעולם. וזה אדם צריך לעבוד על זה עבודה עצומה, כי יכול להיות, כמו שאמרנו, יכול להיות, כמו שהגמרא אומרת, אדם צדיק, עושה דבר המעשיו לשם שמיים, ואם התכונה הזאת קיימת בתוך תוכו, היא מושכת אותו ומארסת את כל מעשיו והכל מבפנים. תכונה של ערס פנימי, רקף פנימי. מבחוץ לא רואים. לפעמים יכולים לראות אדם נראה מאוד מוצלח, משיג, אפילו יכול להיות תלמיד חכם, יכול להיות עובד השם, ולפני ולפנים משהו לא מושלם. גם זה צריך לדעת, שצריך לנקות ולהתאר אדם את עצמו, שלא יהיה קנאי, שיראה תמיד את המעלות של אחרים, שאוהב לראות את המעלות של אחרים, שישמח במעשיהם של אחרים, שלא רוצה שדווקא הוא יהיה זה שעושה את הדברים הטובים והחשובים. יכול להיות משה רבינו לעשות. לא צריך דווקא כוח לעשות. מה צריך שהוא יהיה הכהן הגדול? יהיה אהרון הכהן הגדול. הגמרא בבבא בתרא וגם בסנהדרין אומרת, מספרת על בלויי קורח, הגדול דרבא בר בר חנה, ושכל ראש חודש יוצא השן ממקום המקום הזה שהארץ בלעה אותם, ואפשר, מי שמקשיב שם יכול לשמוע שנשמע משם הכל שהם אומרים, משה אמת ותורתו אמת. ואמר שם, מסביר בבבא בתרא, הוא מסביר מה הכוונה של משה אמת ותורתו אמת. מה שכוח נתקנה ממשה ובארון, זה לא בזה שהוא שוקד על התורה, ואז ממילא גם הוא רצה נורא לשקוד, אלא בכבוד שיש למשה רבינו. הוא נתקנה בארון לא בזה שארון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אלא שיש לו כבוד מזה. אם אתה מתקנה בזה שארון אוהב שלום ורודף שלום, בסדר, גם אתה יכול לעשות את זה, תשתדל לעשות את זה, תהיה כמוהו. למה אתה צריך, אם אתה לא מחפש את הכבוד, אלא מחפש רק את המדרגה הזאת, טוב מאוד. טוב מאוד לקנא ולראות מעלות של אחרים ולרצות ללמוד מהם וללכת בדרכם ולהתעלות מעלה מעלה, זה טוב מאוד. אבל לא לקנות בכבוד. הכבוד הוא בא כתוצאה מכל הגדולה הזאת. וזה מה שהם אומרים כל חודש וחודש. משה אמת, הכבוד שלו מגיע לו בצדק. מפני שתורתו אמת, מפני שהוא מלא בתורה. משה אמת ותורתו אמת. הערעור הזה על תלמידי חכמים, על ממשיכי המסורת בישראל, הוא מחלה אנושה שעדיין העולם לא נתרפא ממנה, גם בתוך ישראל וגם בעולם כולו ביחס לעם ישראל. זה עתיד, אנחנו עתידים בעזרת השם שהמחלה הזאת תעבור בעת הגאולה השלימה, אבל אנחנו צריכים גם כמובן לפעול יחד עם אל גם בעניין הזה, לסלק את החיסרון הזה של הקינה ושל ולתקן את זה במובן של ללמד את עצמנו ליחס נכון להופעתה של התורה על ידי חכמי התורה. מה אומרת? בעניין הזה אמר רב חיסדא, כל החולק על רבו כחולק על השכינה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, כל העושה מריבה עם רבו כי עושה מריבה עם השכינה. החולק על רבו כי חולק על השכינה. מורה רבך כמורה שמיים. חולק על רבו, למה? כי נאמר כאן, בעצותם על השם, לא על משה, בעצותם על השם. כל העושה מריבה על רבו עם רבו כי עושה מריבה עם השכינה. מביאה הגמרא פסוק, אם המריבה שרבו בני ישראל את השם. אמר רבי חנינא בר פפא, כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה, שנאמר לו עלינו תלונותיכם כי אם על השם. אמר רבי אבאו, כל המערער אחר רבו כאילו מערער אחר השכינה, שנאמר וידבר העם באלוקים ובמשה. מותר לאדם לרצות להבין, לשאול, לברר, אבל לא לחלוק. לדעת שהתורה חייבת לעבור דרך מעביריה. ותורה שבעל פה לא ניתנה להיכתב. כלומר, תלמידי חכמים הם מעבירי התורה ודרכם עוברת התורה, ולא אפשר באופן אחר. הרמב״ם בהקדמתו למשנה תורה, בהקדמתו ליד החזקה, הרמב״ם מונה את סדר הדורות, איך עברה התורה מדור לדור. משה קיבל תורה מסיני, מוסרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים לילדים, וכך הוא מונה דור אחר דור, 40 דורות, עד רבינה ורבשי. ואחר כך הוא חוזר ומונה אותם בחזרה. אחרי שהוא אומר איך עברו, נמצא כך יש 40 דורות, דהיינו, רבינה ורבשי קיבל מזה וזה, קיבל מזה וזה, קיבל מזה, עד משה רבינו, ומשה רבינו קיבל מריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא בהר סיני. החזרה הזאת היא לומר לנו שככה סדר העברתה של התורה, כל דור ודור היה בו מי שהעביר את התורה, ועל ידו עוברת התורה, ואין לך אלא מי שבימיך. יכול אדם להגיד, אני רוצה להתקשר עם הגדולים בדורות הקודמים, ואני מהם לומד. אבל אי אפשר להכיר את הדורות הקודמים בהכרה אישית. אתה מכיר אותם דרך ספרים? זה לא הכרה של יכולת לקבלת הדרך, הרוח, המיעוט. יש איזה משהו מעבר לעצם הידע שצריך ללמוד מרב. יש ללמוד את ההסתכלות שלו, את המבט, שזה עובר רק באופן חי, מדור לדור, מרב לתלמיד במשך הדורות. ואי אפשר באופן אחר. אסמה בהקדמתו לחושן משפט מסביר למה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם. הוא אומר, זה לא ניתן לכתוב. אי אפשר לבטא בכתב את מה שאפשר לומר בעל פה. אם אתה כותב את הדברים הללו, אחר כך קוראים אותם, אינם יכולים להבין את הדברים כמו שהם בעל פה. בעל פה מועברים הדברים בצורה יותר שלמה. רואים את הרב, שומעים את המנגינה, את הבאה, ועל ידי כך תופסים את התוכן של הדברים, את הנשמה של הדברים. תורה שבעל פה זה עם נשמה, זה תורה חיה. וכך עוברת התורה מדור לדור, ואי אפשר באופן אחר. ולכן אמרו חכמים, גדול שימושה יותר מלימודה. המשמש את הרב, הוא מכיר את הדרך שלו. לא שמע ממנו איזה הלכה, איזה יסוד, עוד הלכות, ריבוי של הלכות. יותר מזה, הוא ראה את הנהגתו בחיים. אמר רבי עקיבא, שבתחילת שימושי, שהתחיל רבי עקיבא לשמש תלמידי חכמים, כתוב בעבוד הרבי נתן, זה מובא בתוספות במסכת כתובות, דף י' ז', תוספות שם שואל, כתוב שמבטלים תלמוד תורה להלוויית המת. ורבי עקיבא מספר שבתחילת שימושו תלמידי חכמים, שהוא התחיל ללמוד, הוא קורא לזה תחילת שימושי, לשמש תלמידי חכמים, הוא היה בדרך וראה מת מצווה, והוא נסע אותו עד לבית קברות כדי לקבור אותו. כשבא אצל החכמים, אמרו לו, על כל פסיעה שפסעת היית שופך דמים. אז אומר שם התוספות, כאילו הקושייה הייתה, שמשמע שהוא התעסק באמת מצווה בעריכות גדולה במקום ללמוד. והרי כתוב שבסדר, זה שמבטלים תלמוד תורה ללוויית המת. עונה רבי יהודה מקרוביל שזה לא דומה לימוד תורה לשימוש תלמידי חכמים. שימוש תלמידי חכמים זה דבר אחר לגמרי. זה גדול וגדול מלימוד תורה בעצמה. גדול שימושה יותר מלימודה. ולכן כל פסיעה שפסעת היית שופך דמים על הביטול שימוש תלמידי חכמים. ללמוד את המבט המשיח, יהיה לו סגולה מיוחדת בעריכו בעירת השם. הוא לא למראה אליו יביט, ולא למשמע אוזניו ישפוט. הוא לא ישפוט על פי האוזן, לא על פי העיניים, על פי חוש הריח. והרייבד אומר שבודקים, מי שאומר שהוא משיח, מדברים עליו שהוא משיח, בודקים אותו אם הוא יודע לדון על פי הריח. חוש מיוחד, חוש ריח שאיתו אפשר לדון. אם הוא מורח ודיין, הוא יכול לדון על פי הריח, אז סומכים עליו. הגמרא מספרת מסכת נידה על מישהו, על שהוא דן על פי הריח, ראה את הריח ודן איזה הלכה בענייני דמים. וקראו לו בגלל זה מרא דארא דישראל. יש חוש ריח, זה יהיה למשיח. ויש חוש הפסיקה, חוש ההתבוננות, איך מתבוננים בדברי תורה, איך מתבוננים בדברי אגדה של חכמים, איך מתעמקים ויודעים את דרכם של חכמים להעביר את הדברים, למסור את הדברים הלאה. זה חוש מיוחד שאפשר לקבל אותו רק על ידי קניין של שימוש תלמידי חכמים. את המבט הזה של התורה. וכל זה אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה שלנו. זה התיקון של חטאו של קורח. לחזור לבנות באופן מושלם יותר, באופן אמיתי יותר. כשיש אמון בין תלמיד לרב, אז כל קבלת התורה היא נעשית יותר בשלמות, יותר בבריאות, באמיתיות. כשיש איזו ספקנות, כשיש אי אמון, אז יש פגם בהמשכתה של התורה. אמרנו קודם, בפתיחת דברינו, שבת ראש חודש, קדושה כפולה. היה מישהו שניגש אליי לאחת במוצאי שבת ואמר לי, מדברים בשבת, לפעמים זה יוצא במוצאי שבת, מדברים על עניינה של השבת שעברה, אולי צריך לתת את השיעור הזה לפני שבת, כדי שנוכל לחיות את השבת עם כל התוכן של השבת. אבל השבת היא ממשיכה גם הלאה. הקדושה של שבת ראש חודש היא לא נפסקת, אנחנו ממשיכים את הלאה. גם אפשר בסיכום של מוצאי שבת, שבת ראש חודש, גם להתבונן, וזה לא על מה שהיה, זה על מה שספגנו ומה שהתרוממנו ומה שהתעלינו. קדושה כפולה. הגמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת שלא מברכים, לא מסיימים שתי ברכות ביחד. אין חותמים בשתיים. שואלת הגמרא, אית ולוי לרבי, על הארץ ועל המזון. זאת אומרת שתיים. אמר לו, ארץ שמוציאה מזון. על הארץ ועל הפירות. ארץ שיוצא ממנה פירות, זה לא שתיים. מקדש ישראל והזמנים, כן, חותמים בשתיים, גם ישראל וגם הזמנים. עונה הגמרא, לא, זה ישראל שמקדשים את, לקדשינו לזמנים, הם מקדשים את הזמנים. דובר כאן על קדושת הזמנים, לא שני דברים. מקדש ישראל וראשי חודשים, גם כן ישראל דקדשינו לראשי חודשים. שואלת הגמרא, מקדש השבת וישראל והזמנים, זה כבר שניים. חוץ מזו, אין חותמים בשתיים חוץ מזו, זה יוצא מן הכלל. שואלת הגמרא, ומה ישנה? למה זה כן? מה הסיבה? אומרת הגמרא, אך אחד היא, אתם תרתי. ויש בזה כמה וכמה פירושים בגמרא. מה פירוש? כלומר, זה לא ממש שניים. זה כן שניים, אבל לא שניים. כלומר, מקדש השבת וראשי חודשים, זה כן, זה שונה, משהו מיוחד. יש כאן קדושה כפולה, שניים שם אחד. רש"י מפרש, זה דבר אחד, כי הקדושת, מתוך קדושה של השבת קדושת ישראל, מתוך קדושת ישראל קדושת הזמנים. ויש כמה, כפי שאמרתי, כמה פירושים בראשונים, איך להסביר את מה כאן המיוחד. וקדושת שבת היא קדושה עליונה שמיימית, יורדת מלמעלה, קביעה וקיימה, לא תלויה בנו. קדושת ראש חודש, קדושת הזמנים, היא קדושה שעל ידי ישראל. כמובן שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל את הכוח לקדש את הזמנים, אבל על ידי ישראל מתקדשים הזמנים. כלומר, יש כאן איזה קדושה שמלמטה למעלה. אנחנו, עם ישראל, כאן בתוך המציאות, הוא מקדש את הזמנים. פגישה, מין שידוך כזה, שבבת אחת נפגשים, כשנפגשים שתי קדושות ביחד, יש מזה תולדה, יש מזה איזה הפריה. בכל פגישה של שני דברים שמתחברים יחד, נוצרת איזו תוצאה שלישית, הפריה, מין זיווג כזה. קדושת שבת וקדושת הזמנים, שני סוגים של קדושות, שכשמתרחשים ביחד, הם מרוממים אותנו למדרגה מיוחדת במינה. מדרגה של קדושה מכל צדדיה, מכל צדדי קדושה, הופעת קדושת הזמנים. וזה פתיחה של חודש. חודש ימים שהוא מתחיל בשבת. גם זה א' דה ראש חודש, אבל פי חכמים, גם כן ראש חודש, וכל החודש הוא מושפע מזה. אנחנו נמצאים היום, בשבת היינו, א' דה ראש חודש תמוז, זה בדיוק 40 יום, שעד תשעה באב, 40 יום שבהם הלכו המרגלים, ובגלל חטאם יום לשנה, יום לשנה, נשארו ישראל במדבר 40 שנה. ומידה טובה גדולה ממידת פורענות, לפחות פי 500. זאת אומרת שאם ביום עושים דברים טובים, 40 יום עושים דברים טובים, נגיד, בהפך ממה שעשו המרגלים, מגלים את אהבת ארץ ישראל, עוסקים בקדושת ארץ ישראל, רוצים את שלימותה של ארץ ישראל, 40 יום, זה מדרגה נפלאה, זה גם 40 יום של סיום הזמן, אם מסיימים את הזמן ב-40 יום האלה של התעלות, נפלאה, יום לשנה, אחר כך 40 שנה, נפלאות יכולות להיות. ואין כל ספק, הדברים גדולה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. לפחות פי 500. קבוצת הלומדים שאנחנו לומדים משניות, למדנו בשבוע האחרון את המשנה האחרונה במסכת מכות. ושם המשנה אומרת, עומדת על זה שגדולה מידה טובה ממידת פורענות. ואם על עבירה נותנים מלכות, 39 מלכות, אז על מצווה שאדם עושה, מקבל שכר פי כמה וכמה, פי 500. כמה עשינו חשבון? כמה אדם היה מוכן כדי לא לקבל מלכות? כמה היה מוכן לשלם? כמה אתם חושבים? 1,000 שקל. מינימום. מינימום. זה כואב מלכות. פי 500 מקבלים על מצווה. 500,000. לא רע. על מצווה אחת. ואני לא אומר את זה, המשנה אומרת. לא רק על מצווה. גם אם אדם מתאפק ולא נכשל בעבירה, זה גם כן נחשב מצווה, כי רק חזק לבלתי יכולת אדם. ואם אדם מתאפק בדבר שקשה להתאפק, על גזל ועריות, שזוכה לו לדורותיו ולדורות דורותיו, עד סוף כל הדורות. כך אומרת המשנה. מידה טובה גדולה ממידת פורענות. המוראים לא יכולים לחלוק על המשנה. ואחרי הגמרא ודאי אפשר לחלוק. בדורו שלנו ודאי אפשר לחלוק. זה מידה טובה גדולה ממידת פורענות. וצריך להאמין בדבר הזה ולדעת שאם עושים דברים טובים, יש על זה תוצאות גדולות מאוד. פי כמה וכמה וכמה. אז שנזכה שה-40 יום האלה יהיו 40 יום של תיקון, של תיקון של מה שהיה אז, של התעלות והתרוממות, ושבסופו של דבר נזכה שתשעה באב יהפך לימים טובים בזכות ההתאמצות הזאת.